היי לכם, כאן הדס קלנר וזה ריל טוק, דיבור אמיתי על שיווק, יזמות, סרטונים ויצירת תוכן. השבוע דיברתי עם אור שלום שהיא טרנדולוגית, היא אמרה לי גם איך קוראים לזה בעברית אבל שכחתי, שתודו לזה תחום שלא פוגשים כל יום. אור היא בעצם חוזת טרנדים והיא דיברה איתי וסיפרה לי על הטרנדים שהולכים להיות חזקים ב-2024, דברים מאוד מעניינים, לא מה שציפיתם, אז שווה לשמוע. ועל מה זה בכלל טרנדים, מה ההבדל בין טרנד לתופעה, איך אפשר לקחת את הידע הזה בשביל לקדם את העסק שלנו, מה אנחנו כנשות עסקים שרוצות ושואפות להיות חדשניות צריכות לדעת בהקשר של טרנדים, איפה טרנדים מתחילים היום, איך להיות על זה ולדעת מה הולך לבוא. היה סופר מעניין, סופר שונה, באמת כאילו זה תחום שאני לא יצא לי יותר מדי להכיר עד כה, למרות שראיתי שיש הרבה חפיפה לדברים שאני עושה. מוזמנים להמשיך לעקוב או לשלוח לחברים וחברות שאתם חושבים שזה יהיה להם רלוונטי. אתנו?
היי, אני אור, אני חוזה טרנדים בתחום של צרכנות. אני בעצם יודעת למפות את מה שקורה בשוק ובתרבות הצריכה, ולדעת איך בעצם לקחת את הטרנדים האלו, את המגמות האלו שאנחנו רואים את הצרכנים כבר זזים לכיוונם, ובעצם לתרגם אותם לאסטרטגיה בעסק, או להתאים את המוצרים שלנו למה שהולך לבוא. עשתה את זה כבר המון שנים, אני חושבת מ-2017, ממעליות וירידות, כמו שכולנו מכירות, הריונות, לידות, עבודות, קורונות, מלחמות, וככל שהשנים עוברות אני גם באמת רואה את הדברים קורים בשטח, וזה משמח מאוד.
כאילו את רואה שצדקת.
אני פשוט רואה באמת את הדברים קורים בשטח, את המגמות מתגבשות לתוך תנועה אמיתית, צרכנית אמיתית, למוצרים אמיתיים, לשירותים.
אולי תתי דוגמה נגיד.
אז בואו נדבר, נתחיל מהבסיס. מה זה טרנד? כי באמת זו מילה שהיום בגלל הטיק טוק, בגלל שיש טיק טוק טרנדס, אז בכלל היא מבלבלת, אבל זה מושג ומונח. עתיק, זה לא בעצם משהו שקורה רק בטיק טוק. טרנד זה בעצם איזושהי תנועה, מגמה, שמתחילה מהצרכים הכי בסיסיים של בני האדם, ומתרגמת אל תוך תנועה תרבותית וצרכנית, שגורמת לאנשים לרצות לקנות, להיות במקום מסוים, להיות חלק מקבוצה מסוימת. אני מאמינה שבבסיס של כל טרנד, יש צורך אנושי כמאי בסיסי, שיש אצל כולנו להיות חלק מקבוצה, להרגיש שייך, להרגיש טוב יותר, להרגיש טוב עם עצמי, להרגיש חלק מקהילה חזקה, וכן הלאה וכן הלאה. שוב פעם, באמת אני מדברת על צורך בשייכות, צורך להרגיש נאהב, צורך להיות חלק מקבוצה, ומתוך זה אנחנו קונים, צורכים שירותים, משתפים בסושיאל מדיה, בוחרים באיזה סושיאל מדיה אנחנו משתפים, בוחרים את מסלול הקריירה שלנו, וזה טרנד. אז כל מגמה ושינוי תרבותי מתחיל מקבוצה קטנה, נישה, קבוצה, איזושהי קבוצה קטנה שמאמצת את זה לחיקה מתוך אהבה לדבר. ולאט לאט זה מגיע לעוד ועוד אנשים, ואז זה מגיע למאס מרקט, לשק של כולם, ששם זה בעצם הנקודה, ששם זה מגיע למאס מרקט, ואז זה מגיע למיינסטרים והופך להיות דבר שבשגרה.
זה כמו, כמו שסמנטה אמרה, starts with the girls, then the gays, then comes the industry, זוכרת את זה?
לחלוטין, ממש, ככה, אז היום אני אומרת כאילו זה ממש ככה, זה מתחיל מהצעירים, ואז זה מגיע, אני אומרת זה מתחיל מהצעירים, ואז מגיעות האימהות, ואז זה מגיע לכולם. יש משפט כזה שאומר, קודם כל הגיעו הילדים, ואז יגיעו אימהות, וזה פשוט ככה. זה פשוט, וזה טרנד. עכשיו לצד הטרנד, שהוא דבר ארוך ומתמשך, ויכול לקחת לו שנים, היום זה לוקח שנים קצרות יותר, פעם היינו מסתכלים על טרנד ב-4-5 שנים, היום זה קצת יותר קצר, מכל הסיבות שכולנו מכירים, גם את זרם המידע, הטכנולוגיות שמשתפרות וכן הלאה וכן הלאה. לצד טרנד שהוא דבר ארוך ומתמשך, וכמו שאמרתי זה מין גל שמתחיל מלמטה ועולה עד המיינסטרים, ואז יורד למטה לכולם, שמשותף את כולם, יש גם, כאילו אומרים טרנד או פד, אז בעצם, זה בעצם מגמה או תופעה. יש גם תופעות שמגיעות וחולפות. אני אתן לכם את הדוגמה שאני נותנת באמת בכל ההרצאות שלי בחצי שנה האחרונה, זה הרולאפס. רולאפס זה לא טרנד, זו תופעה. אנחנו לא יכולים לבסס את האסטרטגיה שלנו, או לבסס מוצרים ושירותים על הדבר הזה. זו תופעה שמגיעה, מתפוצצת וחולפת. ולכן לא צריך להתרגש ממנה, או לנסות לקפוץ עליה בכוח, לאנוס אותה עם אסטרטגיות ורעיונות, ואם מי שרוצה יכול להצטרף לתופעה מתוך כיף, אבל זה לא זה לא משהו שאנחנו יכולים לבסס עליו את האסטרטגיה המוצרית שלנו, את האסטרטגיה שלנו בתור עסק, את החזון שלנו. אז זה ההבדל בין טרד לתופעה שתמיד חשוב להתחיל איתו.
איך הגעת לעשות את זה? איך כאילו...
זה מין סקרנות טבעית כזאת שתמיד הייתה אצלי. הייתי סטודנטית בשנקר בכלל ולמדתי עיצוב טקסטיל. בעיצוב טקסטיל יש המון תרבות, טקסטיל מאוד קשור לתרבות. ואהבתי לראות איך דברים עתיקים מתרבויות עתיקות מתרגמות לדברים יומיומיים, ותמיד, זה תמיד עניין אותי, אני באמת לא יודעת לשים את העץ, ותמיד עניין אותי במהלך סטודנט בשנקר זה 4 שנים, כל פעם ראיתי שאני מצליחה לתפוס משהו כזה רגע לפני שכולם עושות אותו, שהוא קורה, וזה לא שניסיתי, זה פשוט תמיד היה ככה. ואז הייתי עובדת בהייטק כמה שנים, והיה לי בלוג, והתחלתי לעשות הרצאות, וכאילו, כמו כל דבר טוב, התגלגלתי לזה.
מעניין.
כן, בדיוק. ואז בתקופת הקורונה, המון דברים שלפני זה היו מתקיימים, המון כנסים שהיו מתקיימים בחו"ל, עברו להיות אונליין, ואז באמת רכשתי המון 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 השכלה ככה, בכנסים מאוד מאוד מכובדים, בסכומים יפים, אבל באמת למדתי כאילו מהגדולים בעולם.
אז מה, אז בתור אנשים בתחום השיווק, בעלי ובעלות עסקים, מה ההשפעה של הדבר הזה על החיים שלנו? מה ההשפעה של הדבר הזה? עד כמה צריך להיות על זה? אתה מבינה, אם בכלל, כאילו איך את רואה את זה?
אז אני חושבת שצריך להתחבר לתרבות. אם אתה, ומשם אתה תדע גם להתאים את האסטרטגיה שלך, ולהתאים את מחזור הרווחים שלך בהתאם, hopefully. צריך להבין שכל דבר שבן אדם קונה, בין אם אתה איש שיווק ובין אם אתה נותן שירותים, זה מגיע שוב פעם מהצרכים המאוד מאוד בסיסיים שלו. אם מישהו קונה רק איזה כרגע מגניב, זה סבבה, אבל זה לא קנייה שתחזור על עצמה. הוא יקנה, זה יהיה לו מגניב, הוא הבין שהוא קנה את זה רק כי הוא מגניב, אבל זה לא ישתרש אצלו כקנייה מתוך צורך, קנייה מתוך רצון להיות מיוחד, כי אני בן אדם כחלק מקבוצה מיוחדת, זה לא הצורך הקמאי הבסיסי שלנו. ותמיד שאנחנו מוכרים, משווקים, מייצרים שירותים חדשים, אנחנו צריכים לדבר על תשוקות, על ה-desires האמיתיים של בני האדם, ועל הבעיות האמיתיות שאנחנו פותרים להם. פשוט ככה. זה כאילו המשפט שתמיד מוביל אותי, הוא גם רשום לי פה למטה, כי אני תמיד מסתכלת עליו. Desires the problems. אז שאנחנו מייצרים מהם תוכן סביב המוצרים שלנו, או שירותים שלנו, או whatever, זה תמיד צריך לדבר על תשוקות ובעיות. בכל מיני דרכים, בהומור, בכאב, בכנות, אבל זה מה שצריך להיות.
את יכולה לתת קצת דוגמאות על דברים שרלב, כאילו, תורידי לנו את זה קצת לקרקע.
אני יכולה לדבר על איזושהי מגמה שקורית בשנים האחרונות, אני נותנת את הדוגמה הרבה פעמים, זה שוק הקוסמטיקה לגברים. מפתיע, אבל זה שוק שמתפתח בטירוף. אז כמו הרבה דברים, הוא באמת מתחיל... בתרבות קוריאנית, גברים, אנחנו יודעים שגברים בתרבות הקוריאנית הם גברים שמאוד מאוד מודעים לטיפוח שלהם, ושם השוק הזה הוא מטורף, הוא מקביל לשוק הביוטי של נשים. אנחנו רואים, אנחנו יכולים לראות טפטופים של זה במערב בארצות הברית, ואז בקורונה השוק הזה ממש התפוצץ במערב, כאשר היום, כאילו ראיתי כמה מחקרים, אבל המון המון גברים בכמה מחקרים מוכנים להודות שהם מוכנים להוסיף עוד מוצר לשגרת הטיפוח שלהם. זאת אומרת, גברים הרבה יותר פתוחים להוסיף מוצרים לשגרת הטיפוח שלהם, זה לא רק גילוח ולסדר את השיער, אני מדברת על אנטי אייג'ינג, קוסמטיקה שנגיד מטשטשת צלקות, מסתירה פיגמנטציה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, מה שעומד מאחורי הדבר הזה, זה התקופה הזאת של הקורונה, שפתאום גברים פשוט הסתכלו על עצמם, הם פשוט ראו את עצמם במסכים של הזום כל הזמן, והם פתאום הסתכלו על הפנים שלהם. זה אחד, שתיים, הם היו בבית יותר, והם היו טיפה יותר מורחקים עם נורמות חברתיות, של נגיד להגיע למשרד ולהיות בסביבה, עוד סביבה גברית, וזה אפשר להם בעצם להתפתח ולחקור את הדבר של זה, את הטיפוח האישי שלהם בסביבה ניטרלית מביקורת. וזה שוק שכרגע ממלא את המדפים בארצות הברית, והוא די חלק מבית מהמגמה הכללית, מהרצון, מהדיזייר שלנו לשתות ממעיין הנעורים. ועל זה אני מדבר כשאני מדברת על תשוקה. זה משהו, זה מגמה גלובלית, הרצון להישאר צעירים, תוחלת החיים עולה, אנשים כבר באמת חיים המון המון שנים, ולכן הם רוצים לשמור על המראה והחזות הצעירה שלהם כמה שיותר שנים, והיום זה הגיע גם לשוק של הגברים. השוק הזה מתפתח בטירוף.
איפה ישראל עומדת
זה
במקום בדבר הזה?
יפה, אז בעוד באמת בישראל עד ממש השנה האחרונה גבר שטיפח את עצמו נחשב מטרוסקסואל והיה זה כל מיני דיונים, אני רואה שהיום הרבה יותר משפיענים ובלוגרים סטרייטים לחלוטין מדברים על טיפוח וגם משווקים מוצרים של טיפוח, וגם אם לא מדברים על זה ולא משווקים על זה, הם לא מתביישים בזה שהם מאוד 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 מטופחים, שזה, אני חושבת שבגבריות הישראלית זה מאוד מאוד חדש. זה פשוט שם, אולי זה לא מדובר, אבל זה שם, אבל זה לא מוסתר. אז את יודעת, לפעמים דיברתי על זה בדיוק כאילו עם קבוצה של משפיעניות באיזשהו כנס לפני כמה זמן, ואתם יודעות, זה גם נישה, זאת אומרת, גם אם את משפיענית או יוצרת תוכן או בלוגרית אישה, זה גם נישה שאת יכולה כאילו to tap it, כאילו לדבר על הבן זוג שלך, על החברים שלך, על הידידים שלך, כאילו, זה באמת מדבר על בעיה שאנחנו נשים מתמודדות איתה המון, הרצון להסתיר, לטשטש, ועכשיו זה הגיע גם לשוק הגברי, זה הגיע מתוך הדיזייר שלהם באמת לשמור על המעיין הנעורים, ומתוך הבעיה שהם גילו שהפנים שלהם גם, הם נראים פחות טוב, והם רוצים לראות יותר טוב.
דיברנו על ישראל, אז תמיד, תגידו לי אם אני צודקת, תמיד כאילו אומרים שישראל היא מפגרת אחרי העולם, וכל מה שקשור לטרנדים, אופנות, מה יש לך להגיד על זה?
אני לא אומרת שאנחנו מפגרים, אנחנו, את יודעת, אנחנו מדברות היום, זה היום 45 למלחמה, אני לא יודעת מתי יקשיבו לזה, אבל אנחנו מדברות היום, בכל אופן, אנחנו היום יודעים יותר מתמיד, אנחנו, זה היבריד מוזר באמצע שום דבר, אנחנו חושבים שאנחנו
כן.
אמריקאים, אבל אנחנו מוקפים כאילו באמת במדינות מוסלמיות, אז
אבל אנחנו לא, כן.
אנחנו, אוקיי, אנחנו חושבים שאנחנו אמריקאים, אבל אנחנו לא, אז אני לא חושבת שאנחנו מפגרים, אני חושבת שאת יודעת, אנחנו באמת עושים את הדברים שלנו, אנחנו לא יכולים לנהור אחרי טרנדים בטיק טוק, כשאנחנו מדברים בשפה העברית, יש לנו את ההומור שלנו, ואת הסלנג שלנו, ואין מה לעשות, קורה פה משהו מוזר, מה שבטוח, אנחנו לא אמריקאים.
ואיך העולם של הדיגיטל בעצם שינה את כל הדבר הזה?
אוקיי, אז הוא הפך את הכל, פעם, וזה לא המון פעם, נגיד, את יודעת, תחילת שנות ה-2000, אפילו אמצע 2010, אז טרנדולוגים, עתידנים, היו בעצם מסתובבים בעולם בתערוכות, היו טסים לכל מיני מקומות כדי באמת להרגיש את השטח, בגלל שלא היו רשתות חברתיות כל כך מפותחות. הם היו צריכים ממש ללכת לשטח, לראות מה הצעירים בקבוצות ובקהילות מסוימות לובשים, נגיד בלונדון, בסיאול, בניו יורק, כדי באמת, את יודעת, ללכת לתערוכות, לראות את האומנים הכי חדשים, הכי צעירים, מה אומנים ותיקים, פתאום תערוכות מיוחדות, כדי באמת, שוב פעם, לראות את הדברים. היום אני יכולה לשבת בבית ובאמת לצפות בנערה תאילנדית מתאפרת עם איפור שהיא קנתה בסופר בתאילנד, ואת יודעת, להתחיל להבין מה, תשאלה, לשבת מול הטיקטוק ולהבין מה קורה, אז מבחינת המקצוע שלי, מצד אחד באמת כאילו all hell break loose, כאילו הכל פתוח, מצד שני באמת הכל הרבה יותר מהיר, וקשה לפעמים כאילו, אני לא יכולה להגיד שקשה, כי אחרי הרבה שנים אני כבר יודעת למסך את הרעשים, אבל לפעמים באמת קשה כזה לתפוס את הכל מכל הטירוף הזה, וגם להעביר את הנקודות, את החוט הזה ששוזר את הכל, כדי להגיד אוקיי, זה פה כדי להישאר.
אז איך את היום, איך את כאילו היום נגיד עושה את הדבר הזה של להבין מה הטרנדים?
אוקיי, אז אני דבר שאני לא מצפה שזה יבוא אליי, זאת אומרת, אני לא מצפה שמגלילה רנדומלית פעמיים ביום בטיק טוק, אני אבין מה טרנדי. אני ממש לומדת את זה. זאת אומרת, יש לי שעות כל יום שהן מוקדשות ללמידה, ובשעות האלו אני עושה כל מיני דברים. אני גם גוללת בטיק טוק, חלק מלמידה, אבל אני גוללת בצורה מיינדפול, כאילו אני גוללת בכוונה, אני מחפשת, למשל, קבוצות צעירים בניו יורק, כשאני מדברת על צעירים, אני מדברת על, נגיד, נערות בנות 12, אז אני גוללת בצורה כאילו מחושבת, אני קוראת מאמרים, ואני מתעדכנת בכלים אנליטיים מגוגל אדס וגוגל טרנדס, פינטרסט טרנדס, טיק טוק טרנדס. לטיק טוק, אני לא יודעת אם אתם יודעים, יש דשבורד מדהים למי שיש חשבון קריאייטור, דשבורד מדהים שאתה יכול כאילו לפלטר שם האשטגים לפי מדינות. אז אני משתמשת, כאילו, אני קוראת מחקרים, אני משתמשת בכלים אנליטיים, ואני מסתובבת ברשתות חברתיות, ואני כמובן מגיעה תמיד להרצאות, כנסים של קולגות, כמה שיותר, אבל שוב, אני עובדת בלדעת את זה, אני פשוט עובדת בזה, ממש, זה חלק מהיום שלי.
אז איפה היום, כאילו טרנדים, אני ישר חושבת על טיק טוק.
נכון. אז איפה היום, מה שלך?
אז איפה היום, כאילו, אני, זה באמת, או איפה, כאילו...
טיק טוק זה מיקרו קוסמוס נהדר, טיק טוק זה
כן.
קליפ. מי שלא בטיק טוק, את לא חייבת לעלות, את לא חייבת להיות יוצרת בטיק טוק כדי להיות שם, זה אנציקלופדיה. את באמת יכולה להיכנס ולראות את כל העולם, זה די מדהים, כאילו, ברמה ש... יש לטיק טוק, אני לא יודעת מי, יש לטיק טוק את הפיצ'ר של טיק טוק לייב, שזה בעצם ערוץ שבו משודר לייב כל הזמן.
זה כל כך אפל, טיק טוק לייב. טיק טוק לייב זה באמת כאילו
הוא אפל,
דבר...
את יכולה לפתוח ולראות ילדים בסוריה, פליטים בסוריה, יושבים באוהל ואוכלים מסיר אחד ביחד, זה הזוי. ואת יכולה לראות נערות אמריקאיות אחרי בית ספר, יושבות ומדברות עם החברות שלהם, וזה קצת פחות הזוי, אבל מאוד מעניין.
טיק טוק לייב לא צריך, זה כאילו, זה תמיד מרגיש לי לא תקין. זה כאילו לא צריך לקרות מה שקורה שם.
כן, זה אחד הפיצ'רים של המתנות והכסף, ויש לזה אביוז מאוד גדול, כאילו מאוד...
לא, בכללי, זה כאילו כל כך קשה גם ככה לפקח על כל מה שקורה בטיק טוק, אז בלייב זה בכלל... למי שלא מכיר, טיק טוק לייב, זה כמו שזה נשמע, זה פשוט כאילו יוצרים שעולים ללייב, ו...
זה לא צריך להיות יוצר, כאילו כל בן אדם זה...
כן, לא משנה, אנשים
זה לא צריך להיות יצירתי, בואי נגיד ככה.
לא, ממש לא, וזה ממש עולם מוזר. הרבה מהאנשים האלה, המטרה שלהם זה בעצם לקבל, כאילו להרוויח כסף, זה דרך להרוויח כסף. אפשר לשלוח ליוצרים כל מיני מתנות, כמו כזה פרחים, או לא זוכרת מה עוד יש שם. יש שם כל מיני דברים שכאילו יש להם ערך כספי, והם פשוט מרוויחים כסף. זאת אומרת, אתם עולים ללייב ומרוויחים כסף, אתם יכולים לתאר לעצמכם מה קורה שם. כאילו, אתם יכולים לתאר לעצמכם שזה מהר מאוד הולך לכיוון של סקס ואלימות. באמת. הדברים, באמת, הדברים שם, זה מרגיש לי כאילו זה הדארק ווב. ככה, מרגיש לי ככה, ככה הייתי מדמיין את הדארק ווב.
כן,
טיק טוק לייב.
זה המון ילדים מוצאים שם כסף.
המון
המון
ילדים
כסף.
מוצאים שם כסף, זה נורא.
זה ממש לא, לא, זה לא חוקי בעיניי.
לא.
זה נורא. אבל זה העולם. אבל טיק טוק זה נגיעה מהעולם. את יכולה לחפש שם הכל. זה כמו, אני לצורך העניין משתמשת בטיק טוק כמו מנוע חיפוש. אני נכנסת לחיפוש ומחפשת את מה שאני רוצה למצוא, ואני מוצאת שם את זה, וזה מדהים. אז נחזור לתחילת השיחה. גם מי שלא יוצרת בטיק טוק, או שלא מעוניינת לגלול בטיק טוק, לעקוב אחרי אנשים בטיק טוק, זה בסדר. תתייחסו לזה כמנוע חיפוש לעולם, כדי לדעת מה קורה בתחום שלכם בעולם. ואז לאט לאט האלגוריתם גם ילמד לזהות אתכם ולהעלות לכם תכנים מעניינים יותר. ואז אני מתחילה בעצם להרגיש, כשאת עושה את זה בצורה סיסטמטית, את מתחילה להרגיש את השטח, את מתחילה לראות, אוקיי, זה וזה וזה וזה, ואת מתחילה לחבר את הנקודות. זה אימון של הראש, ואז את גם קוראת מאמרים עם נתונים סטטיסטיים. את יודעת, אני מדברת על מאמרים כמו באתרים כמו של World Economic Forum ו-PwC, וזה חברות, זה פירמות או חברות או ארגונים מוכרים בעולם, ואז את קוראת גם מאמר, ואת רואה דברים בטיק טוק, ואת לאט לאט מתחילה לחבר את הנקודות ולהבין, אוקיי, יש פה איזה גל, יש פה איזה צורך, יש פה איזה שינוי תרבותי, אני יכולה to tap on this, כאילו לעלות על הגל הזה. לא במטרה להיות ויראלית, במטרה לבסס את המוצרים והעסקים שלי על ה-desires ועל התשוקות והבעיות של הבני אדם.
זה מעניין מה שאת אומרת, כי גם אני, אני כאילו גם, כאילו מוזר לי להגיד, עושה את זה בהרבה מובנים, כי אני לא עושה מה שאת עושה, אבל גם, יש הרבה מאוד דברים, זה מאוד מעניין לטיק טוק, זה אחד הדברים הכאילו, כזה ש, איך אני אגיד, זה שכזה, עושים לי את זה בטיק טוק, כזה שמאתגרים לי את המוח, לראות איך, לראות את הקשרים ולראות את הרפרנסים, ואין ספק שמש אפשר לראות שמה שינויים תרבותיים, זה כאילו, זה סופר מעניין. נגיד, את יודעת מה ממש...
אנחנו צריכות להתנהג כמו חוקרות, כאילו
כן.
באמת, אנחנו רציניות עם העסק, אנחנו צריכות להתנהג כמו חוקרות, ולהסתכל בעין חקירתית ולא ביקורתית, כאילו. גם
כן.
משפיעיות רזות, 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 ויפות, יפות, יפות, והן יפות, והן רזות, והן צעירות ומהממות, יש להם הקשרים, וזה נראה הכי שטחי, יש הקשרים תרבותיים במה שהן עושות.
וזה גם, אני חושבת שזה מתבטא לא רק, את יודעת, זה לא רק הסרטונים, זה גם התגובות. זה גם,
ממש.
יש עולם מאוד גדול של רפרנסים, של כאילו משהו שקורה, ואז אנשים מגיבים אחד לשני. יש המון המון שינויים, יש כאילו שינויים חברתיים ממש גדולים שקורים בטיקטוק. אנחנו יודעות את זה, אבל את יודעת, תמיד מדברים על, לא יודעת מה, על... יש דברים מסוימים שמדברים עליהם, אבל נגיד, אני ממש שמה לב לכל מה שקשור למיניות של הדור הצעיר. המיניות שלהם הרבה יותר פלואידית. וזה לא רק נשים. כאילו, תמיד זה מרגיש לי כמו משהו שהוא נורא מאף, כאילו, נורא קל לחשוב על נשים בהקשר הזה, אבל גם גברים.
ועל איזה שוק זה משפיע? על שוק, על תעשיית צעצועי המין שמתפוצצת
נכון.
בשנתיים האחרונות. ויברטורים all over the place. אני לא יודעת איך זה בישראל, אני באמת לא יצא לי להיחשף, אבל כאילו משפיעניות, יוצרות תוכן, בלוגריות, בגודל mid size, גם הגדולות, אבל גם
כן.
פרסום אני מדברת, מעלות קופונים ומדברות על החבר
כן.
הטוב שלהם, וזה נושא שלפני שנתיים הוא היה טבו לחלוטין, והיום אני כמובן מתורגלת בפרסומות ממומנות לזה, כי יש שיח ואפשר לדבר, ויש מילים נעימות שאפשר לדבר איתם על סקס, וזה
כן.
בסדר. ואני חושבת שכן, השיח הפתוח בטיק טוק, ספיק נוט טיק טוק לייק, והעובדה שזה כל כך פתוח וכל כך כנה, הוא נרמל את הנושא הזה, כאילו.
אני גם עשיתי שת"פ עם חברה של אביזרי מין.
מדהים, שזה מדהים בעיניי,
כן.
זה מדהים, מדהים.
מרגיש לי שכאילו מה ש... אבל מה שכאילו בעיקר אני רואה בטיק טוק, זה כל מיני דברים שקשורים לתרבות הווק, את מבינה? כאילו איכות סביבה, שמנופוביה,
כן, מאוד ווק, את יודעת, באמת עכשיו כאילו על הרקע של המלחמה, באמת הרבה
עכשיו זה
אנשים...
נורא, עכשיו זה כאילו...
אז את יודעת, אני לא מסתכלת על זה כנורא, אם אנחנו חוזרות למה שאני אומרת, אני מסתכלת על זה בעין של חוקרת, לא בעין ביקורתית. אני, הם דור, אם אנחנו מדברים על דור ה-Z, הם דור שעברו המון, המון, המון. האירועים הכי עיקריים שלהם זה באמת קורונה, שבאמת נורא נורא השפיע עליהם, אבל לא רק. התחממות כדור הארץ, ומשבר כלכלי, והם מאוד מאוד מושפעים מזה. הם מבינים שהם גודלים לעולם, זה לא העולם שאנחנו גדלנו עליו, לנו מכרו עולם, אני מילניאל, אני משערת שגם את, לנו מכרו עולם מאוד קפיטליסטי כזה, תגדלי, תעשי אוניברסיטה, קולג', צבא, כל אחד והסיפור שלו, תעשי עבודה מסודרת ויהיה בסדר, תעשי פנסיה ויהיה בסדר. הם מבינים שזה לא ככה, בגלל שקורונה טרפת הקלפים לכל העבודות המסודרות ולכל העבודות הלא מסודרות. הם מבינים שהם גודלים לתוך כאוס, והם מתוך החרדה שלהם, והם דור מאוד חרד, הם פועלים מתוך החרדה שלהם. עכשיו, לפעמים הם באמת עושים פעולות שהם מאוד ווק, כמו שאנחנו אומרים, כאילו הם מאוד סופר מגה אובר ליברליים, הם לא תמיד מבינים מה הם עושים כי הם צעירים, אבל הם עושים את זה מתוך החרדה שלהם, והם באמת צריכים להיות חרדים, גם אנחנו. כאילו, לא נעים לי מהילדים שלי, מה שנקרא, כאילו...
כן. זה רלוונטי לכל התחומים? כי מרגיש לי
כן.
שזה נורא, כאילו, את
אנחנו
יודעת.
מדברות רק על טיק טוק, אבל שיווק בכלליות ועסקים קטנים ובינוניים לחלוטין. בטח עסקים קטנים ובינוניים הם לגמרי, גם אם כמה שהם יותר נישתיים, הם צריכים להבין את הקהל שלהם יותר ולהבין מה מניע את הקהל שלהם מהשטח, מה יזיז אותם, זה מה שממש איתו פתחתי. התנועה התרבותית הזאת, איפה הנישה שלהם נמצאת, על מה היא יושבת, איזה בעיה או תשוקה היא יושבת עליה ואיך הם יכולים להניע לרכישה כאילו.
את יכולה לתת דוגמה למשהו, נגיד, שהוא לא ישר, כאילו, נגיד, נראה לי obvious, את יודעת, זה אופנה, טיפוח, לייפסטייל, כל אלה. יש לך דוגמה למשהו אחר?
אז זו דוגמה שלא מתחום על ביוטי והלייפסטייל, אנחנו יכולים לדבר, שוב פעם, אנחנו חוזרות לטיק טוק, אבל זה לא מדבר רק על טיק טוק. יש טרנד כזה בטיק טוק שקוראים לו בוק טוק, שזה
כן.
בעצם אנשים שמעלים ספרים, שהם קראו וממליצים עליהם. עכשיו, הדבר הזה, רק כדי לסבר את האוזן, הוא פשוט הניע את תעשיית הדפסת הספרים בארצות הברית, בצורה שלא קרתה, משהו כמו 5 עשורים, משהו כאילו מטורף,
כן.
כאילו, עכשיו, אנשים כאילו אומרים, מה? כאילו, איך יכול להיות? למה שילדים בני 12 שכל היום במסך, הם ילכו ויקנו ספרים ועוד בכזה כאלו כמויות? אז ספר זה קהילה, וזה מה שדיברתי על הצורך כאילו האנושי. הם לא קונים רק את הספר כי הם רוצים לקרוא ספר, ברור שהם גם רוצים לקרוא ספרים כי הם קצת בפתיג מהמסכים, גם הם בפתיג מהמסכים, אבל יותר מה שהם רוצים לקרוא ספרים, הם מחפשים משהו תמים יותר, בסיסי יותר, הם מחפשים את הקהילה, לדבר איתה אחר כך על הספר, לקרוא את ספר ההמשך, ללכת לחנות, לדבר עם המוכר הזה, ולא רק שהתפתחה תרבות הבוקטוק, שבאמת בטיק טוק ממליצים על ספרים, גם חנויות הספרים הנישתיות בארצות הברית, חווים גל מטורף של התעוררות, של
כן.
אנשים שבאים לחנויות ספרים, ועושים ערבי קריאה, ובאים לעבוד מתוך חנות הספרים, וכאילו חנות ספרים, סתם, בוא
כן, את
נחשוב.
רואה את זה גם, את נכנסת לסטימצקי בצומת ספרים, יש להם אזור של בוקטוק ויש שם את הספרים הפופולריים.
נכון, כי אנשים רוצים לבוא ולדבר עם המוכר, ואולי למצוא שם עוד מישהו קורא את הספר, וזה מה שדיברנו על תשוקה ובעיה, אנשים נורא נורא בודדים, ולחזור למשהו שהוא מאוד בסיסי, עוזר להם בעצם להתחבר לקהילה של אנשים שקוראים את הספר, ואז נהיים כל מיני קבוצות דיון, וחשבונות אינסטגרם סביב הספר, ופודקאסטים סביב הספר, ואתה מרגיש חלק מקהילה, חלק מקבוצה. אז אתה באמת אולי יושב בבית בסופו של היום וגולל בטיקטוק, אבל אתה גולל סביב נושאי עניין משותפים, סביב תשוקה מסוימת להבין את הגיבור של הספר, לרצות להיות כמו הגיבור של הספר. והייתי אומרת שלמשל, אם אנחנו שנייה נחבר את זה אלינו, אם הייתה לי לקוחה מתחום שהיא סופרת, אז לא הייתי אומרת לה רק לא לשווק את הספר, הייתי דואגת שהדמות הראשית בספר, שיכירו אותה בשם, לשווק דרך הדמות הראשית, לחבר בעצם אותם לסיפור האנושי כמה שיותר, לעשות הרבה קריאה ביחד, ופודקאסט, ולהקריא את הספר אולי, כדי שישמעו קול אנושי מקריא את הספר, ובעצם כל הדברים שיעדקו, שיבנו קהילה סביב הספר, כי זה מה שיגרום לעוד מכירות של ספרים, יותר מסתם ספר שהוא מוצלח.
יש לי לקוחה כזאת שעושה עבודה מדהימה בטיק טוק. לא רק, אבל הרבה בטיק טוק.
כן, שוב, זה לא משנה איך היא תעשה את זה, גם אם תפתח קבוצה בפייסבוק, או קבוצת וואטסאפ, כאילו שבה היא מעלה קטעים מהספר שהיא מקריאה, לא משנה, יש המון דרכים לשווק את זה. מה שאני אומרת זה, יש לך ספר, כתבת ספר בתור סופרת, שמת שם באמת את כל הלב והנשמה שלך, זה לא נגמר שם. את צריכה לבנות קהילה סביב הספר, כי הקהילה תגרום לספר שלך לשגשג יותר.
כן, כמו הארי פוטר, זה כאילו
כמו, בדיוק, לגמרי, כאילו, כמו הרבה דוגמאות בהיסטוריה, כאילו, זה פשוט ככה.
אבל את רואה שאנחנו עדיין מדברות על טיק טוק.
נכון, אני חושבת שאני בעד שם, אני יכולה לעבור לאינסטגרם ולפייסבוק בכיף. שם נמצאים ההורים, וההורים מדברים את הילדים. אז את יודעת, אם לפני, נגיד, הדבר הכי חם בקבוצות פייסבוק של הדרכה ההורית בשנה וחצי האחרונות, זה שיחות על פורטנייט, ואת מבינה שיש שם משהו עם הפורט, כאילו, את יודעת, גם אם את לא יודעת,
כן.
זה פשוט הקשר, כאילו, ההורים מדברים את הילדים. ואם יש לך ספר לילדים, את תרצי למכור אותו להורים או לנוער, את כנראה תרצי לשכנע את ההורים שזה יהיה טוב לנוער שלהם. סתם זו דוגמה, ואני חושבת שזה באמת מתאים לקהל הישראלי, לא, נגיד, את הדוגמה הזאת לא הייתי נותנת לקהל בינלאומי, אבל אני חושבת שהמאזינות שלנו, מתור, יש להם לקוחות פה, אז חשוב כאילו לדבר על זה. לגבי אינסטגרם, יש לי, זה הפלטפורמה הכי פחות אהובה עליי, אני למשל מעדיפה יותר פייסבוק, כי אני מרגישה שבאמת פייסבוק הפכה להיות פלטפורמה יותר שכונתית, גם דרך אגב אני נמצאת הרבה בקבוצות פייסבוק של אמריקאים ושל אנשים, בקיצור אני נמצאת בהמון קבוצות פייסבוק, ובאמת השיח בפייסבוק גם כאילו, קבוצות של אמהות אמריקאיות ולא רק, אבל הוא הרבה יותר תכלסי, כן, אנשים באמת משתמשים בפייסבוק כמו לרדת לבניין למטה ולשאול את השכן, אנשים כבר הרבה פחות רשמיים, שזה נהדר, שם באמת אפשר לגלות יהלומים קטנים, כאילו, נגיד אם אנחנו שוב מדברות על העין של החוקרת, היא פשוט לא פלטפורמה מגניבה, אבל היא קורית, כאילו, היא לא מגניבה פשוט, אבל היא קורית, וטיק טוק מגניב, אבל
כן, זה נכון.
אינסטגרם, זה הפלטפורמה הכי פחות אהובה עליי. אז אני אומרת בוודאות שזו פלטפורמה שיהיה יותר ויותר קשה להצליח בה ולפצח אותה. היא כבר עכשיו, אני לא חושבת שאני מחדשת, אבל אני רק רוצה כאילו להודיע רשמית. אני מדברת על זה גם הרבה עם חברות וגם בהרצאות שלי. בשנת 2024 זה היא יותר כרטיס ביקור מקצועי מאשר חלק מהפאנל שלנו, מהמשפך השיווקי. היא חלק מהמשפך השיווקי, אבל היא לא יכול, אני חושבת שהיא לא יכולה להיות רק, אי אפשר רק אינסטגרם. אם אתם רוצות רק אינסטגרם זה בסדר, ואני מבינה את זה, תבינו שזה הולך להיות הרבה יותר איטי מבשנים וחודשים קודמות.
אז בואי באמת נעבור לדבר על טרנדים.
כי אנחנו נמצאים ברוויה מרשתות חברתיות ומתרבות הפילטרים. אנחנו כבר לא מאמינים, האמנו המון שנים לתרבות הפילטרים ורצינו גם. הגענו לאיזשהו רוויה, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה יותר. אבל אינסטגרם עדיין נשארה הפלטפורמה הזאת של תמונות יפות. עכשיו גם שהתמונות לא יפות, הן מנסות להיות לא יפות, אבל הן עדיין יפות, את מבינה מה אני אומר? זה לא אותנטי, מילה שקשה כבר לשמוע אותה, אבל זה האמת, זה לא אותנטי, זה לא כנה. אנחנו יודעים את זה, כאילו, אני אומרת לך, אני אישית, כאילו, חושבת פעם לפני שאני מעלה באינסטגרם, לעומת בטיק טוק, אבל זה לא משנה. הפלטפורמה הזאת תישאר הפלטפורמה של הדברים היפים, גם אם הם לא יפים, הם צריכים להיות לא יפים במתכוון, נכון? כאילו, הפלטפורמה הזאת, והיא כרטיס ביקור מקצועי, את צריכה להיות שם, והלקוחות שלך יהיו שם, אבל לקבל עוד עוקבים הולך להיות הרבה יותר ויותר קשה, אנשים ילחצו על כפתור הפולו יותר לאט כבר, והמשיכו, ותרחשי שם עוקבות, לקוחות וקהל, אבל לאט. כל אחד שתרחשי, הוא באמת יהיה נאמן לך, ויואב מה שאת עושה, באמת הוא בתמים, אבל זה פשוט הולך להיות הרבה הרבה יותר קשה. הפלטפורמה עצמה הפכה את זה לזה, כאילו הפרסום הממומן, כאילו פייסבוק שמו לעצור את המקלות בגלגלים כדי שיהיה יותר קשה להתקדם שם. הממומן שהיה, כן יותר ממומן, לא פחות ממומן, את יודעת, כל הדברים האלו, היה שם אינסטגרם טיווי, איי-ג'י טיווי, הורידו, הם מתנסים שם הרבה, אבל זה פשוט פלטפורמה הרבה פחות אותנטית, והיום זה מה שאנשים מחפשים. וזה פשוט ככה, עכשיו זה לא שאני לא ממליצה לא לעשות, להיות באינסטגרם, אני פשוט אומרת כאילו, לא להילחץ, לא להילחץ מהאינסטגרם, כאילו... לעשות ממומן ולעלות, אבל לא להילחץ, פשוט לא להילחץ אם אין לכם מיליון עוקבים באינסטגרם, עדיף 1,000 עוקבים טובים. אני ראיתי את זה, אני בטוחה שגם את מכירה את זה, אני ראיתי פשוט נשות עסקים מסגסגות עם 3,000 עוקבים. באמת, כאילו, 1,600 עוקבים. באמת, ראיתי סיפורי הצלחה מדהימים, אז לא להיבהל, אבל היא לא פלטפורמה שהולכת להיות יותר קל וקל איתה. ומי שיצליח בה זה מי שיהיה אותנטי לחלוטין. פשוט, עכשיו, כשאני מדברת על
אבל
אותנטי...
אני חייבת רגע להגיד משהו, שכן יש קיצור דרך באינסטגרם, יש שני קיצורי דרך. אחד, תוכן על טיולים.
אבל אם
שתיים...
אין טיולים, אבל
נכון,
אין לי תוכן על טיולים.
נכון.
אני לא רוצה לתוכן, יש לי מוצר, יש לי ספר.
נכון, אבל זה היה קיצור דרך. ושתיים, תוכן על אוכל. זה שני
כן.
הדברים שאנשים, את כאילו יכולה, את
אבל
יכולה לצמוח בטירוף.
נכון,
גם
אבל
לי, גם לי, גם לי.
עכשיו, גם המטרה שלנו, הדס, כאילו, המטרה היא לא תמיד להיות ויראלי, כאילו.
ברור שלא.
כאילו,
אבל
המטרה...
זה משהו מאוד מבלבל, תראי, זה מאוד מבלבל. ברגע שמכניסים מספרים לתמונה, ברגע שכאילו, מספרים, זה קונצפט מבלבל, כי כאילו ברגע שאת יכולה לראות מספרים, זה אומר שאת ממש בקלות, יכולה להשוות עצמך לאנשים אחרים, ואת גם, יש לנו איזשהו קישור לזה שמספר זה ציון. אז כאילו לא משנה כמה יגידו לנו וכמה אנחנו יודעות שזה לא המספר של העוקבים וזה לא האישו וזה לא הזה, ברגע שרואים את האנשים מחפשים, רודפים אחרי זה עדיין.
לא, בסדר, ברור לי שאנשים רודפים את זה, אני אומרת לנו ולמי שמאזינה לנו, בואו נירגע. אני מבטיחה לך שבואו נירגע, כאילו, באמת, כאילו, לי אישית, אני לא יודעת כמה עוקבים, יש לי 300 ומשהו עוקבים, אני מנסה להעלות אותם דרך חברות וקולגות, זאת אומרת דרך מעגל קרוב, אני עובדת. אני עובדת אחלה, כאילו, ויש לי עכשיו, בדיוק עכשיו לקוחה, שהתחלתי איתה, 1,600 עוקבים, היא עובדת מדהים, אני בשוק, מה היא עושה למה 1,600 עוקבים על זה, וקצת ממומן, כאילו, וואו, מדהימה. אז בואו לא נלחץ מהמספרים ומהווירליות, ובואו נעשה פשוט תוכן אמיתי ואותנטי, אבל באמת אמיתי ואותנטי, לא אני עכשיו אותנטית, אלא באמת פשוט לדבר על מה שאת עושה. על תהליכי העבודה שלך, על תהליכי הייצור שלך, על ההתלבטויות שלך, על הקשיים שלך, כמה שיותר אותנטי ופחות יפה, זה פשוט מדבר לכולנו, אני חושבת אנחנו לגמרי הגענו לטיפינג פוינט, ועברנו כבר את הטיפינג פוינט, ועברנו כבר את המיינסטרים של תרבות של דברים יפים ומפונפנים. זה פשוט, זה לא מעניין ברמות, ברמות. לא,
אבל
צעירים זה בכלל לא מעניין, זה דוחה
נכון,
אותם,
כן.
זה כאילו, זה פשוט לא מעניין אותם. א', כי זה לא מעניין, אותנו כאילו שזה מעניין, אבל הם לא, הם עוד, המוח שלהם כאילו, המוח שלהם עוד פרש, הם עוד לא התקלקלו, זה לא מעניין אותם פשוט לראות דברים יפים כל כך. הם מחפשים את מה שמחוספס, את מה שמגניב, את הנישות, זה מדליק אותם בטירוף, כאילו.
אבל אם את אומרת שטיק טוק זה כאילו מחפש את המקום האותנטי ועדיין אנשים לא התעדכנו, לא שינו גרסה מה שנקרא, אז זה לא דרך טובה להיות אותנטית בטיק טוק, סליחה, באינסטגרם ולא בטיק טוק ולבלוט?
צריך יותר, אני רואה לאט, אני צריך יותר, כן, צריך יותר, פשוט אני כאילו ממליצה לכולכם פשוט לעשות את זה יותר. אני בעצמי לא תמיד עושה את זה, כי אני מורגלת, אבל כי קשה לי באינסטגרם, אבל בטיק טוק, שיש לי שם גם 200 עוקבים, אבל בטיק טוק זה לא משנה, התפוצצתי עם סרטונים שעשיתי בצהריים, ב3:30, עם קוקו לפני שאני אוספת את הילדים, כאילו בלי תאורה, בלי איפור, בלי כלום, כאילו... סבבה, כי עשיתי תוכן מעניין ודיברתי על נושאים שהם פשוט בפשן שלי מאז ומתמיד, אז כאילו זה עובד.
מה, אז בואי נדבר עוד על טרנדים. מישהי, בואי נעבור קצת לשאלות, אוקיי? יש לנו מישהי ביקשה, אפשר סיכום הטרנדים באופן כללי?
כן, אז ככה, אז בואי נעשה סיכום. לא באמת כזה יכול לזה. אז כמו שאמרתי לכם, לא משנה איזה פלטפורמה אתם, אנחנו בוחרות, תעשו את זה אותנטי. גם אל תשקיעו, כי זה גם משקיע המון מאמץ להיות כל הזמן כל כך, כאילו, זה לא עובד, כאילו, באמת. אפילו סתם, אני יכולה להגיד שלפני כמה, אני חושבת שבוע, שבועיים, כאילו, דו ליפה, שהיא באמת אחת המסמנות של דור, כאילו, אחת הזמרות המוכרות, מחקה את כל האינסטגרם שלה, בגלל שהיא לא מתחברת לאני המושלמת שלה, ומעכשיו מעלה רק תכנים לא, כאילו, רגילים ולא מפולטרים וכן הלאה וכן הלאה. אבל כאילו, אבל זה סתם עוד סימן בשבילנו שאנשים פשוט רוצים לבעוט כבר בתרבות הזאת. אז באמת כמה שיותר אותנטיות, וזה מהבחינה הזו. מבחינה מוצרית, מוצרים ומשפיענים, שזה גם נושא שהיה מאוד מאוד חם בשנה האחרונה ברשתות חברתיות, וחייב לדבר עליו, יש כמה דברים. המשפיענים עד היום כרגע, בכל העולם, לא רק בישראל, פשוט דוחפים לנו את המוצרים לפנים, היי, תראו, השתמשתי בזה, היה לי מגניב, תקנו.
כן.
די, קנינו כולם את הכל, אנחנו לא צריכים עוד משהו חדש. אנחנו עוברים כאילו לתקופה, רעידן כזה, שזה פחות יהיה in your face, וזה יותר product placement. זאת אומרת, המוצרים של המשפיען, היוצר התוכן, יהיו בפריים, אבל הוא לא ידבר עליהם. היא תלבש את זה, אבל היא לא תדבר. היא תשים את זה, היא תשים את הבקבוק הזה פה, ככה, אבל היא לא תגיד עליו כלום. אנחנו לא מצלמות. היא תשים את הבקבוק מול העיניים, היא
באמת?
תשתה בקבוק, מהבקבוק מים שלה, אבל היא לא תגיד עליו כלום. היא תצא מהאוטו עם הילדים, ותוציא אותה מהכיסא בטיחות, הממש ממש מגניב, והילד ילבש מעיל ממש, אבל היא לא תגיד שום דבר. היא תדבר על דברים אחרים. ואנחנו ניתן לקהל שלנו לשאול את השאלות, שהוא ישאל מאיפה הבקבוק, מאיפה הכיסא בטיחות, ואנחנו יכול להיות שגם לא נענה להם. המטרה היא לגרות את הסקרנות שלו, ולגרום לו לחקור ולחפש את זה בעצמו. הדוגמה הכי טובה זה ביונסה, שלפני כמה חודשים היא התחילה, אפילו יותר מכמה חודשים, התחילה את הסיור, את הטור שלה,
כן.
עלתה תמונה בחדר הלבשה, היא מול המראה, והיה את כל המוצר, והיה שכזה סט של מוצרים, והכל היה מסביב בלר, וגם המוצרים היו בלר, מטושטשים, ואף אחד לא הכיר את המוצרי טיפוח האלו, והיא לא דיברה ולא תיגר, ואז כל הקהל שלה התחיל לחפור ולחפש מה זה המוצרי טיפוח האלו, וכעבור חודש וחצי, היא השיקה קו של מוצרים טיפוח שלה, היא לא דיברה עליו, היא לא דיברה, היא לא פרסמה, היא לא עשתה כלום, נכון, היא ביונסה, אבל היא
כן.
מסמנת לנו,
היא גם... תגידי אם זה מתחבר לך, היה לה, כאילו היא לפני שהיא יצאה לטור, אז היא עשתה הופעה כזאת בחגיגית בדובאי, וזה היה כזה הופעה של אחרי 5 שנים שאני לא מופיעה, ואני לא זוכרת שהיא הכריזה על טור, פשוט כאילו היה את הטור הזה בדובאי, ואז אנשים התחילו לדבר על הופעות של ביונסה, וגם היה אסור להכניס לשם מצלמות.
כן, אבל זה בדיוק זה, כי אנחנו כבר לא... יש לנו הכל, אנחנו טסים לראות את כל ההופעות, הכל טוב. צריך להתחיל לגרות עוד חושים, את הסקרנות, את הרצון שלנו להיות במקום אקסקלוסיבי, לחפש, למצוא לפני כולם את המוצר שהיה לה ביד, מבלי להגיד קניתי מהדבר הזה. וגם מבחינה שיווקית, כשבן אדם יוצא, כשבן אדם קונה מקוד קופון, זה, אמרתי, זה, דיברנו על זה בהתחלה, הוא רואה חולצה יפה, קונה מקוד קופון מזמין, זה יותר מהיר ומיידי מאשר שהוא הולך ומחפש ומוצא את החולצה ומוצא את הבקבוק, ופתאום מסתכל, הוא רואה דגם אחר, וכאילו פתאום זה מתקשר לו לקנייה שהיא טיפה יותר מהמחשבה שלו ולא קנייה אימפולסיבית. וכשהוא לא קונה בקנייה אימפולסיבית והוא קונה, יענו, כי אנחנו שתמנו לו את הרעיון בראש, אבל הוא עשה את המסע על הכוח שלו בעצמו, יכול להיות שהוא, תדעת, הרעיון הזה, זה כאילו יותר לו שליטה, זאת אומרת, הוא בשליטה, זה לא שהוא קנה בקוד קופון כמשפיענית, אמרה והוא נסחף ברגע, הוא הלך, חיפש, נכנס לאתר, ראה את המוצרים, בסוף קנה, קנה בסוף אותו מוצר, אבל הוא עשה מין מסע כזה סביב המוצר, וזה הפך להיות המסע שלו, ואני חושבת שמבחינה שיווקית זה יותר חכם, מאשר להיכנס, להקליק, לקנות, לשים את הקופון, וזה מגיע אליך, זה כאילו את באמת שלחת אותו לחפש את המוצר.
כן, זה כאילו הוא מרגיש שהוא השיג משהו.
כן, ממש ככה, זה לעורר סקרנות, לשלוח אותם לעשות כאילו, יענו את העבודה בעצמם, אבל אנחנו שתנו להם את הרעיון, עד שתנת את הרעיון בראש. וזה איזשהו, קוראים לזה product placement, כאילו היום, כאילו, כך
כן.
מדברים על זה, כאילו להניח את המוצר, אבל לא לדבר עליו, אז זה ה-product placement, שזה גם משהו שאם היא ביקשה מאיתנו, אם אפשר סיכום כללי של הטרנדים, אז הייתי אומרת שזה חלק מהסיכום הכללי של הטרנדים.
אוקיי.
והדבר האחרון שזה social commerce, בארץ זה לא מפותח בכלל. זה, שוב, זה מגיע מסין, ששם זה כבר קרוב לעשור, זה בעצם לייבים עם מוצרים. את עולה, את אומרת, אני מוכרת את הפיג'מה הזאת, מי רוצה לקנות אותה?
וואי, זה
שלחת.
הזוי.
אוקיי, עכשיו ככה הם עושים את זה, אבל זה נשמע הזוי. מי רוצה לקנות את הפיג'מה הזאת? ואז הקהל מתחיל לשאול אותך שאלות בלייב על המוצר, וזו הזדמנות לאינטראקציה על המוצר שלך. עכשיו בואי לא נדבר על פיג'מה, בואי נדבר, אני יוצרת בבית, רוקחת, אני אנתרופתית שרוקחת תרופות הומאופתיות.
אבל זה הכל מוצרים. ויש לך כאילו, זה רק את ספציפית
אוקיי,
מוצרים?
שירותים. אני מדריכת הורים. שלום, אני מדריכת הורים. מי רוצה שעת ייעוץ איתי או whatever? קורס לילדים עם הפרעות קשר, אני לא יודעת, יש מלא דוגמאות, לילדים רגישים וכן הלאה וכן הלאה, לי יש ילדים קטנים, אני יועצת שינה. עולה, שוב, לייב קומרס זה מדבר על מוצרים, אבל סתם אני רוצה שנייה לקשר את זה לארץ, בסדר? אני יועצת שינה, אוקיי, יאללה, קדימה, אתם רוצים לקנות את הקורס שלי? אני רוצה לקנות, אבל יש לי שאלה, יאללה, שאלי שאלה, אז היא שואלת שאלה, הכל בלייב, זה הזדמנות לדבר עם הלקוחות שלך, פנים מול פנים, עם כמות של לקוחות, פנים מול פנים, ולמכור ולעשות איתם אינטראקציה ראשונה, שהם גם יכולים לשאול שאלות על המוצר, זה כמו שאת נכנסת לחנות, אבל את לא צריכה להיכנס לחנות, או את לא צריכה להיכנס לאתר שלה ולחפש את השאלות ותשובות באתר שלה, או את לא צריכה לראות ארבע סדרות של סטורי, את עולה ללייב, חמש דקות, כאילו ככה זה בדרך כלל, חמש דקות קצר, זה יכול להיות גם רבע שעה. בארצות הברית זה מאוד מאוד, ובסין כמובן זה מאוד מאוד מקובל עם מוצרים ממש, אני מוכרת את הפיג'מה הזאת, אני מוכרת את הטיפות האופטיות האלו, בואו תראו, יש לכם שאלות, בבקשה, ככה אני משתמשת בזה, ככה נראה בקבוקון, זה הגודל שלו, אתם לא צריכים סדרה של סטורי, בחמש דקות יש לכם את זה, רוצים? תלחצו ותקנו, לא רוצים? אל תקנו, לחצתם, קניתם, אתם רוצים לחזר? אין בעיה, פתוח לי גם צ'אט שירות לקוחות בו זמנית. יש פלטפורמות שעושות את זה, זאת אומרת שאת מתחברת לפלטפורמה והן עושות את זה בשבילך, ואפשר גם לעשות את זה בטיק טוק ובאינסטגרם לייב, אבל
האמת
לייב
שבפייסבוק יצא לי לראות את זה.
גם בפייסבוק, נכון, לייב קומרס מכירה בצורה ישירה, ובלייב זה אחד הדברים החזקים ביותר. אני חושבת שלנו זה נשמע, זה מרתיע, זה נשמע קצת כמו לדחוף וכאילו מה שנקרא שיטה אמריקאית, יש דרכים מאוד יפות לעשות את זה, ומאוד מייט, מאוד עדינות ונעימות, בסדר, אנחנו גם צריכים למצוא את הדרך שלנו בה, אבל אם היא ראיתה לך את הסיכום של הטרנדים באופן כללי, זה כמו שאמרתי, אמון ואותנטיות, product placement, ולא לדחוק את המוצרים, ולייב קומרס, שזה social commerce ולייב קומרס, שזה באמת למתקדמים, אבל אולי מישהי רוצה לקפוץ על העגלה.
אוקיי, איך יודעים שטרנד מתאים למותג, שירות, מוצר או מוצר שלי?
אם הוא מדבר בערכים של הקהילה שלה, זאת אומרת, אני אתן דוגמה, יש עכשיו מגמה כזאת של אנשים שמוכנים להשקיע הרבה הרבה יותר באמת בבריאות הנפשית שלהם, ובאמת יש המון ריטריטים, כל התחום הזה של תיירות, של תיירות וולנס, ריטריטים, סדנאות, חופשות, הכל סביב וולנס. אם זה לא הקהל שלך, והקהל שלך זה קהל של אמהות עייפות וטרוטות, הם לא ימצאו 3 ימים לבוא לסדנה בערבה. אז כאילו, אין צורך. יהיה לך קשה להניע אותם לשם. אם זה אמהות עם יותר רווחה, מאזורים יותר מבוססים כלכלית, אז יכול להיות שהם יוכלו לפרגן לעצמם, כי יהיה להם את הסביבה התומכת, את הכסף וכן הלאה וכן הלאה. לאמהות כאלו, לאמהות שהן יותר עייפות וטרוטות, כמוני למשל, הייתי עושה אולי מעגל אמהות או מעגל נשים בשעות הבוקר, או עם הילדים או משהו כזה, אם הייתי רוצה כן לכנס אותם, אבל לא הייתי עושה להם ריטריט. אני הייתי הולכת למעגל אמהות, דרך אגב, כדי לא להישמע לאמהות. ריט לא יהיה פה.
איך דניאל שואלת, אם יש אתר שמרכז טרנדים? אני מניחה שלא, אבל אני שואלת בכל זאת.
זה כמו, התחלתי בזה, דניאל, אמרתי, אף אחד לא עושה את העבודה בשבילך. את תצטרכי להקדיש שעתיים ביום, או לא יודעת כמה זמן כל אחת, זה, כדי לקדם את העסק שלך, או שתקחי אשת שיווק מאוד מאוד מזה, או שכאילו תבואי לייעוץ אצלי, לא יודעת, כאילו יש הרבה דרכים, אבל קיצור הדרך, את רוצה לעשות את זה לבד? תשקיעי בזה, ממליצה לעשות לבד.
איך אפשר לעשות את זה אבל לבד? זה נראה לי, לפי מה שאת אומרת פה, זה נשמע כאילו דורש התמחות מאוד מאוד ספציפית ו...
אוקיי, אז את לא צריכה להכיר הכל, אבל תכירי את התחום שלך ספציפית, תחקרי מה קורה בעולם בתחום שלך. נכון, הלקוחות שלך הם ישראליות מחיפה. בסדר, תראי אבל מה קורה בעולם. תסתכלי בטיק טוק בצורה מודעת, לא כדי לראות whatever, כל הדברים המהממים שיש בטיק טוק, לא כדי לראות סרטוני אוכל. תראי מה עושות היוצרות הקטנות בסקנדינביה ובברזיל ובקוריאה ובניו זילנד, וזה רחוק מאיתנו, אנחנו לא שם, אבל תתחילי משם, כי זה יהפוך אותך להיות א', יותר, את תקבלי יותר השראות, את תראי מה הולך בעולם, הרבה פעמים דברים שקורים בעולם מגיעים גם לפה אחר כך, חשוב, תהיה פשוט מומחית בתחום שלך.
יש לי שאלה לגבי מה שאמרת על הפרודקט פלייסמנט. כרגע מרגיש שנורא, יש כאילו איזושהי הצפה של תוכן סטייל UGC, שמי שלא מכיר זה מה שנקרא User Generated Content. יש לי פרק על זה בפודקאסט לדעתי, יש לי כל מיני תכנים על זה. שברתי על זה את הראש להסביר מה זה, כי כאילו ההגדרה של זה היא כבר לא מה שזה היה. ההגדרה של זה במקור זה כל תוכן, כל מה שאומרים, שמשתמשים אמיתיים אומרים על המותג שלך, נגיד מישהי קנתה, לא יודעת מה, קניתי את העת הזאת, קניתי עת ואני סופר מרוצה, אז העליתי על זה סטורי, אוקיי? או העליתי ביקורת, אבל זה כבר לא זה, היום בעצם UGC זה תוכן שמדמה את התוכן הזה, וזה יש לזה התפוצצות כאילו לא נורמלית, מרגיש לי שזה מה שכולם עושים עכשיו.
תרבות המשפיענים בארצות הברית זה שוק, זה כלכלה שלמה שלא קורית בארץ עדיין, היא כבר קורית בארץ, אבל היא כלכלה מטורפת, יש מנטורים ליוצרי תוכן, יש מנטורים לבלוגרים,
בארצות הברית.
כן, סטודיו משלימים למהפקות, ושלא נדבר על סוכניות, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יש סוכנויות משפיענים בארצות הברית, בכמויות, במסות, ואתם לא רוצים להגיע כזה רחוק? חפשו בפייסבוק, יש קהילות פייסבוק, שאת פשוט רושמת, היי שלום, יש לי מוצר, עשיתי חנוכיה לחנוכה. אני מחפשת, יוצרי תוכן, יצרו לי וידאו על החנוכיה הזאת, אם אפשר שהם יהיו יהודים, עד גיל 45 מארצות הברית, אני משלמת $50 לסרטון, אני משלמת $10 לסרטון, מי רוצה? וזה שוק פתוח, ואנשים רושים, I am, ואת משלמת להם $10,
יש את זה גם בארץ אגב, יש את זה גם בארץ.
לא יודעת, אני מכירה את זה כאילו, זה...
יש את זה בארץ, יש קבוצות נגיד של טיק טוק, לא הרבה, אבל יש את זה בארץ, כן.
לא, אני יודעת שיש את זה בארץ, אבל לא, נכון, את צודקת, אבל לא, לא בטירוף כמו בארצות הברית, זה כלכלה שלמה, זה הפך להיות פשוט כלכלה. אנשים יושבים בבית, מעדיפים לעשות סרטון ב-$10, במקום לצאת לעבודה, וזה הגיוני, אני מבינה אותם, כי הם עושים 3 סרטונים בשעה, אז יש להם כבר $30, וזה נחמד, כאילו לעשות $30 בפרסומת, כאילו, אם יש לך את הכוח לזה, כי זה דורש כוח.
כן.
לי אין כוח, הייתי עושה את זה, אבל אין כוח.
כן, וואו. זה ממש, זה גם קצת אפל.
יש המון סטארט-אפים, המון סטארט-אפים שמתעסקים בניטור והשוואה של דאטה של משפיענים. זאת אומרת, אם אני
כן.
למשל חברה, סתם, אני יכולה להגיד, אני חברת משחקים, חברת גיימינג, ואני רוצה להשתמש במשפיענים כדי שיפרסמו את המשחק שלי, ואני לא יודע איזה משפיענים יכולים להתאים לי. אז יש המון פלטפורמות שאתה
נכון.
פשוט יכול להכניס את השם שלהם, ואתה פשוט רואה את הדאטה שלהם אמיתית, ואתה יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה את זה, את זה ואת זה, לשים על זה תקציב של 30,000 דולר, וכן הלאה וכן הלאה. כאילו, זה שוק מטורף.
זה שוק מטורף, אבל מדהים כמה בארץ זה פה משמעותית פחות מפותח, כאילו בקטע היסטרי זה פחות מפותח.
מדברים על כל מיני דוגמניות או מגישות או בלוגריות
כן.
שכבר פתחו, והם היום, אני לא קוראת להם משפניות, הן מפורסמות לכל דבר, הן מפורסמות פשוט, הן
נכון.
מפורסמות כמו ש... לא יודעת מה, שפנינה רוזנבלום הייתה מפורסמת בשנות ה-90, הן פשוט מפורסמות, הן כבר לא משפיעניות, משפיעניות הן קטנות יותר בעיניי, הן אלו עם
אמן.
הקהל של ה-2,000, 3,000, הן משפיעניות על האנשים בשטח יותר בעיניי.
כמו שאמרה, איך קוראים לה? דורין אטיאס. מוכרניות לקרם לחור של התחת.
כן, תשמעי, אם היא דיברה לא יפה, זה לא יפה להגיד ככה, אבל הם
אני
פשוט
אהבתי
מוכרים.
את זה.
כמו שגימל יפית הייתה פעם, אני לא יודעת כאילו
כן.
מה הגיל הממוצע של
מכירים,
המאזינות.
מכירים,
אז
מכירים.
זה גימל יפית, כמו שגימל יפית הייתה עולה ואומרת, וואו, זה מוצר נהדר, אז זה מה
נכון.
שהם עושים, וזה סבבה, אין מה להתבייש בזה, זה אחלה כסף, אחלה פרנסה, וואו,
כן.
כאילו, מאוד קשה בשביל זה.
נכון, הן עובדות מאוד קשה, אבל כאילו לפעמים זה לא גורם לך קצת תחושת אי נוחות לדעת שאנשים פשוט עולים לכאילו לקבוצת פייסבוק ואומרים מי הולך לעשות לי, זה תכלס סרטון עדות מזויף, זה תכלס כאילו, זה פייק, את מבינה מה אני אומרת?
כן,
זה
זה
כבר
פייק.
לא, זה לא שיווק, זה קצת, זה מעבר לשיווק, זה שקרי.
גם פרסמות זה פייק.
נכון, אבל היום אנשים עוד לא מבינים את זה, זה ההבדל. אנשים לא מבינים וגם אין על זה רגולציה. על פרסומות יש רגולציה.
תשמעי, זה בעייתי. כאילו, אין לי מה להגיד לך, זה בעייתי, ברור שזה בעייתי. אבל אנחנו צרכנים צריכים, אנחנו צריכים להיות חכמים, ואנחנו לא תמיד חכמים, וזה בסדר, כאילו, אנחנו צריכים
נכון.
להיות חכמים, ולראות מה
לא רק
אנחנו
שלא
קונים.
חכמים, הם גם לא יודעים שאנחנו לא חכמים, את מבינה?
כן, אבל אנחנו גם במין תרבות שפע משוגעת כזאת, שכבר, תגידי, חסר לך משהו בבית? לא חסר, חסר בגדים? לא חסר,
ברור
לילדים
שלא.
שלך לא חסר. לא, אבל תמשיכי לקנות, אבל זה גם עניין תרבותי כבר, כאילו, זה לא...
נכון. אני אוהבת
בגלל
את
זה
ה...
אנחנו, בתור נשות עסקים, עם עסקים קטנים ובינוניים, אנחנו צריכות להיות יותר חכמות, כי אנשים כבר... קצת רבועים, הם ימשיכו לקנות, אבל הם יחשבו פעמיים, ואנחנו צריכות להיות יותר חכמות, ופה אנחנו חוזרות לתחילת השיחה שלנו, בגלל זה אתם צריכות לקנות קהל אותנטי ונאמן, שיקנה לכם במחשבה אמיתית לקנות מוצר טוב, או שירות טוב, ממישהי כאילו, שהוא יבין שהוא שם את הכסף שלו, במקום שהרבה יותר נכון.
יש אנשים, נגיד, יש אנשים ספציפיים שמובילים טרנדים, אין כזה דבר, נכון?
הם בדרך כלל מובילי קהילות, בדרך כלל מובילים טרנדים, וזה יכול להיות קהילות לא ענקיות, מובילי קהילות, כן, לחלוטין.
מה זה מוביל לקהילות בעינייך?
אנשים שמאגדים סביבם, אנשים צעירים סביב אותו תחום עניין, כמו שאמרנו, בוקטוק, אם הם התחילו, את יודעת, אם יש מישהי שהיא מדברת על ספר מסוים, מכירה את כל הדמויות, ראיינה בפודקאסט שלה את הסופרת, עושה מפגש מעריצים, אוקיי, היא לא זאת שרשמה את הספר, אבל היא מנהיגת הקהילה של הספר הזה, אז היא לגמרי יכולה גם להשפיע עליהם, לקנות את הספר הבא, לקרוא ספר אחר, וגם באיזה בית קפה ללכת לשבת ולקרוא את הספר. כן, גם בישראל, שוב, אני מצטער שאני חוזרת לקהילת אימהות, צער עולמי כעולם האימהות, אבל את יודעת, מנהיגות של קהילות אימהות, או כאלו שיש להם קבוצת וואטסאפ סביב נושא מסוים, זה יכול להיות כל נושא, הן מנהיגות הקהילה שלהם, ובהתחלה הם ישפיעו עליהם לקנות או ללכת איזשהו חוג מסוים, ואחר כך הם ישפיעו עליהם, את יודעת, גם לרשום לבית ספר מסוים, ולקנות את הנהלי ספורט המסוימות, ולפנק את הבעל במסעדה מסוימת. אני בכלל מאוד מאמינה בשיווק בקהילה. ככה אני עושה את השיווק שלי מאז ומתמיד, ואני מאוד מאמינה, אני מציעה את זה לכל החברות, קולגות שלי תמיד מאוד.
אני לא חושבת שאנשים עדיין לגמרי מבינים מה זה אומר שאת אומרת שיווק בקהילה. מבינה מה אני אומרת?
הם יעדיפו לפתוח חשבון מאינסטגרם, ולנסות להצליח להיות מוצלח באינסטגרם, לפני שהם יבקשו מהשכנה שלהם לשלוח לאחותה את השירות שלהם, אבל למה? אחות של השכנה יותר סביר שתקנה את השירות שלך, מאשר תעקוב אחריך באינסטגרם. וזה מה שאני מדבר, זה מחזיר אותי להתחלה, לאותנטיות ואמיתיות, לאנשים אמיתיים, קשרים אמיתיים. נכון, שיווק באינסטגרם לפני 3 שנים היה נראה אחרת, אבל היום אנחנו לא שם. כמו שאמרתי, זה הרבה יותר קשה. בואו נחשב על דרכים אחרים, אותנטיות, אנושיות יותר. אנשים מעריכים אנושיות, כי חסר לנו אנושיות.
כן.
בכל העולם.
מי ששואלת מתי כל הרשתות המיותרות כבר ייכחדו ותישאר רק אחת וזהו, לא יכולה עם הבלאגן הזה, אני יכולה לענות על זה. התשובה היא ש-never. שאנושות תיכחד בשלב הזה, כאילו.
אנחנו בעולם של רשתות חברתיות, יש גם מלא רשתות שאנחנו לא מכירות, כאילו, והן
נכון.
קורות בטירוף, כאילו, אנשים, אנחנו בארץ מדברים על פייסבוק, אינסטגרם וטיק טוק, כאילו, לא. יש עוד מלא רשתות שמגלגלות מלא כסף בעולם, כאילו, באמת,
ברור.
כמויות, וסתם דיסקורד, שזה רשת של גיימרים, קהילת הגיימרים זה אחת הקהילות היותר משגשגות שיש, יש שם צעירים
ברור.
ומבוגרים כאחד, יש שם כסף בערימות, והיא לא
נכון.
תיכחד.
נכון.
והרשתות לא יקדחו, ואנחנו צריכים להיות חכמים ממה שאנחנו עושים.
אוקיי, משהו, מילה לקראת סיום?
מה נגיד לקראת סיום?
מה נגיד לקראת סיום?
בדרך כלל לקראת סיום.
משהו כזה מרים.
אני רואה שמי שעושה את הדברים לאט ובעקביות, תמיד תצליח בסוף. אז לא לרדוף אחרי הווירליות ואחרי להתפוצץ, אני שומעת הרבה, אני רוצה להתפוצץ, אני רוצה להתפוצץ, אני לא מאמינה בזה.
בתור מישהי שהתפוצצה, זה לא מה שאתם חושבים, וזה משנה את החיים.
וואי, ידעת, אני כל כך שמחה שאמרת את זה.
וזה באמת, זה לא משהו, אני כאילו אמרתי את זה כבר בעבר, אני מבחינתי, טיק טוק, זה, טיק טוק עשתה לי, וואי, טיק טוק כאילו מצד אחד דפקה לי את המוח, מצד שני, הוציאה ממני דברים, יש בזה משהו אחר, יש בזה משהו אחר, כאילו באמת. ואני מבחינתי כאילו הסתכלתי על טיק טוק בתור משהו שאני צריכה קצת כזה לנצח את זה, את מבינה מה אני אומרת?
כן.
ואני, כאילו, ואני רואה את המספרים, והמספרים של צפיות, כאילו זה לא בהכרח מתרגם לי לאנשים, זה
נכון.
כמו שאמרתי, זה נראה לי כמו ציון, זה כמו משהו שהעסקתי. וכאילו לי הייתה מטרה להשיג, כאילו להיות ויראלית בטירוף, ושיש לי מטרות ואני כאילו באמת כאילו ננעלת על משהו, אני אשיג את זה גם אם זה יהרוג אותי באמת.
אני רוצה, את יודעת, ואולי אני צריכה להגיד את זה בהתחלה, אבל להיות ויראליות זה כבר לא המטרה, זה פשוט לא.
זה לא מטרה, זה לא, זה לא, אם, תראי, אם את רוצה להתפרסם, אם את רוצה להיות מפורסמת, זה בסדר, זה לגיטימי. כאילו, אני לא רציתי להתפרסם, אבל נהייתי מפורסמת, לא בכוונה, באמת, כאילו, נהיה לי, היה לי...
זה לא מתרגם ללידים חמים ולמכירות.
לא, בכלל לא, באמת, בכלל לא. כאילו, אם אני לא... אוקיי, סבבה, אז יש את הדבר הזה, אבל אם אני לא באופן מאוד אקטיבי, יגרום, יעשה עם זה משהו לעסק שלי, זה לא, אף אחד לא זורק עליך כסף, למרות מה שחושבים.
זה בדיוק ככה, אז כאילו מילה לסיכום זה ש-2024 הולכת להיראות בדיוק ככה, המטרה להיות ויראליות, פשוט אפשר לזרוק אותה מהחלון, אני מבינה שזו מטרה שאיכשהו, זה פשוט לא, בוא נוציא את זה מפה, בוא נהיה אמיתיות, נחפש את הנישה שלנו ואת הקהל שלנו באמת.
אני גם חושבת שאפשר להיות, את יודעת, יש רמות של ויראליות. כאילו בשביל אנשים ויראליות גם, יש אנשים שגם כמה אלפים, זה וואו, זה מדהים, זה לשפר את התוצאות וזה מעולה. אבל לא צריך לשאוף למאות אלפי צפיות.
לא, אין צורך. צריך לשאוף לקהילה חזקה וקהל
אפשר,
חזק.
מותר, אבל תדעו מה זה אומר. תדעו כאילו שיש לזה השלכות, ותדעו שזה זה באמת כאילו, בתור, אני הכי יכולה להגיד את זה בתור מישהי שעברה את זה, ובאמת כאילו... זה הזוי את כמה לא חשבתי על זה, רינה. זה הזוי את כמה לא חשבתי רגע, אבל אם אני אהיה באמת ויראלית, אז כאילו, מה יקרה לחיים שלי?
כאילו, באמת מקווה שתצליחו ליהנות מזה ומההשפעה של זה, וכנראה שלא, אבל whatever.
לא, אולי כן, אולי כן. תראה, יש אנשים שרוצים את זה, יש אנשים שאומרים, אני רוצה להיות מפורסמת, אני רוצה להיות מוכרת. אני גם לא אשקר, זה נחמד, זה נעים לאגו, כן? אבל הרבה יותר, כאילו, את בעלת עסק, את לא צריכה לשאוף להיות משפיענית וסלבריטי. דברי לאנשים שרלוונטי לך. אני כאילו מבחינת העסק, זה מאוד מורכב היום. זה מורכב לי לשווק. כאילו, כי יש הרבה אנשים שעוקבים אחרי שהם לא קל שלי. את מבינה?
ממש ככה. ממש, זה מה שאני אומרת, שאני בדיוק עכשיו התחלתי עם לקוחה עם 1,600 עוקבות, שיש לה נונסטופ עבודה, כאילו, ממש נונסטופ עבודה, כי היא מדברת על צורך חזק מאוד, על בעיה חזקה מאוד, הקהל שלה זה הקהל שצריך להיות הקהל שלה, והיא לא צריכה יותר מה-1,600 עוקבות האלו, בשביל להיות בעלת עסק שמעסיקה עובדות, וההזמנות הולכות אצלה כל הזמן, כמו שאנחנו רואים אצל כל המשפיעניות, נכון, הן מצלמות את
מובאות לצלם את זה.
אוקיי, מראות הקבלות, כאילו זה, אז גם אצלה זה ככה, סבבה, כאילו.
אז תודה רבה לך אור, ותודה לכל מי שהזין. מוזמנים לחפש תור ברשתות, אם יש לכם שאלות, שייך ל-2024.